הלכות תלמוד תורה בספר המדע מתוך ספר משנה תורה של הרמב״ם. הגענו לפרק השלישי שהוא בעצם בהחלט יכול ללמד פרק ראשון, כי הוא עוסק במעלה של התורה באופן יותר כללי, רוחני, ולא בפרטים של הלכות כל כך. הוא מתחיל בזה שהוא מביא בעצם את המשנה במסכת אבות. בשלושה כתרים נכתרו ישראל: כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והייתה לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר זרעו לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי. כתר תורה הרי מונח בו עומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציבה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא ויטול. מה משמעות הדברים? הרי אנחנו יודעים שיש מנהיגות מסוגים שונים בעם. יש מנהיגות מדינית, כתר מלכות, יש מנהיגות של עבודת הקודש של המקדש, הכהנים, ויש מנהיגות תורנית של חכמי התורה. אז אומר הרמב״ם בעקבות חז"ל שההבדל בין המנהיגות הרוחנית התורנית לבין שאר המנהיגויות הוא שהמנהיגות הרוחנית היא מונחת לכל אדם. כלומר, אין העדפה של משפחה מסוימת, של ייחוס מסוים לגבי תורה. תורה יכול להיות אדם שהוא חסר כל רקע משפחתי. כתוב אפילו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול, כפי שנראה בהלכה הבאה. כלומר, שהייחוס שלו הוא הכי גרוע שיכול להיות. אבל אם הוא ביוזמתו עוסק בתורה ומגיע לדרגה גבוהה, הוא יכול להיות מנהיג רוחני בעם ישראל, הוא יכול לזכות בכתר התורה. ולעומת זאת, בכהונה, אז התורה קבעה את הכהונה למשפחה מסוימת, לאהרון הכהן ובניו. במלכות, אנחנו יודעים שאמנם היו גם מלכים ממשפחות שונות, מלכי יהודה, מלכי ישראל, אבל כעיקרון, דוד המלך קיבל הבטחה שהמלכות תימשך מזרעו לדורי דורות, ואנחנו מדברים על זה שהמלכות תתחדש בבוא המלך המשיח, אז הוא יצטרך להיות מזרע דוד. כלומר שבעצם גם המלכות היא כבר סגורה על איזה גזע מסוים, על איזה משפחה מסוימת, מה שאין כן כתר תורה. כתר תורה הוא מונח לכל. שמה תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה? אולי נחשוב ש המנהיגות מהסוג של הדברים שהם יוחסו למשפחות מסוימות הם יותר חשובים? להפך, הרי הוא אומר, בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים יסורו. הלמדת שכתר תורה גדול משניהם. התורה היא בסופו של דבר המנהיגה של עם ישראל. מה זה מלכות? מלכות זה צורת הנהגה חברתית שלפי מה היא, לפי מה היא תנהג. מי נותן לה את הנורמות? מי קובע לה את הכללים של ההנהגה? אז באומות העולם אנחנו יודעים שבאמת הדבר הזה הוא מאוד לא פשוט. מאיפה הסמכות של המלך? אז היו תקופות בעולם שהמלך היה כביכול בחסד אל. הוא היה ככה זה, שהוא המלך, והוא קובע את החוקים, והוא קובע איך מנהיגים את המדינה. בזמן שהעולם כבר התפתח יותר ונעשה יותר נאור, אז מבינים שהמלך כאישיות פרטית אין לו שום עדיפות על אנשים אחרים. אז מדברים על שלטון העם, על שלטון דמוקרטי, וה המנהיגים המדיניים נבחרים על ידי העם. טוב, אבל מי נותן להם את החוקה? מי נותן להם את המשפט? אז שוב, יש כל מיני דרכים בתולדות האנושות של יצירת חוקים של מדינות. איך נוצרו חוקים? או שנוצרו על ידי איזה אישים מסוימים שתפסו יוזמה וכתבו ספרי חוקים, אחר כך החוקים האלה התקבלו, או שהיו חוקים שמת חוקקו על ידי בתי נבחרים, של נבחרים של הציבור וכדומה. בכל אופן, העניין של הנהגה המדינית הוא לא עומד בפני עצמו. צריך להיות איזשהו, צריכה להיות איזושהי חוקה, איזושהי מערכת של נורמות שהיא קובעת את דרכי ההנהגה. אז מהי המערכת הנורמות בעם ישראל? התורה. בי מלכים ימלוכו. המלכים צריכים למלוך לפי התורה. כפי שקראנו רק בשבת האחרונה, שהמלך צריך לכתוב לו ספר תורה וללכת איתו לכל מקום שהוא הולך. באופן סמלי כמובן, זה מראה שהוא כפוף לתורה. והייתה עמו וקרה בה כל ימי חייו. הוא צריך ללכת עם ספר תורה לכל מקום שהוא הולך. תראו לעצמכם שהיינו רואים היום ראש ממשלה שהוא בכל מקום שמופיע בציבור הוא מחזיק ביד ספר תורה. זה היה עושה רושם אדיר. לצערנו המצב הוא עוד לא כזה, אבל לפי דין תורה אז המלך צריך באמת ללכת לכל מקום עם ספר תורה כדי להראות שהוא מתנהג על פי התורה, שהוא כפוף לחוקי התורה, שהוא כפוף למשפט התורה. וזה מראה שבעצם כתר התורה הוא יותר גדול מכתר ההנהגה. גם מה שכתוב פה בשרים יסורו, זה רומז לכהונה, כי הרי המשפט המסיים הוא הלמדת שכתר תורה גדול משניהם. איפה כתוב פה שניהם? כתוב בי מלכים לוחו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים יסורו. אז מסבירים ששרים הכוונה פה לכהנים, שהם גם כן יש להם איזה מין שררה מסוימת, איזה מין מעמד של אנשים שהם בעלי תפקיד מיוחד, ציבורי, וגם הם, מאיפה הם לוקחים את הדרכים של ההנהגה שלהם, את מה שהם צריכים לעשות, את מה השררה הזאת אומרת. הכל מהמצוות של התורה, הכל ממשפטי התורה. חכמי התורה הם שמורים להם את ההלכות, הם שמורים להם איך הם צריכים להתנהג, מה הם צריכים לקבל, מה הם צריכים לעשות, איזה עבודות יש עליהם וכו'. אז יוצא שבעצם כל ההנהגות האחרות הן תלויות בהנהגה התורנית, וכתר התורה מונח לכל אדם. יכול להיות אדם שהוא ממשפחה הכי שפלה, ואין לו שום ייחוס ושום זכות אבות, אבל הוא לוקח את עצמו בידיים, לומד תורה, מגיע לגדלות בתורה, והוא יכול להיות נשיא הסנהדרין. כן, רציתי לשאול משהו או שכבר?
כן, מה שהרב כותב שם לגבי קטע תורה שמעט מכירים דברי, עכשיו, מה שהרב נתן לגבי ממזרת המשפחה שקודם לכהן,
כן,
אז נאמר שם דווקא כהן שהוא עם הארץ, אז השאלה אם
נכון,
נאמר דווקא לכהן נניח שהוא כהן שהוא גם תמיד חכם, אם יש לו מה...
זה משהו אחר, זה משהו אחר, יש...
האם יש...
לא, בוודאי שיש...
או בשבט יששכר, איזושהי סגולה תורנית שהיא עדיפה
כמו
כל שבט
אחר. טוב, אז בוודאי ש... קודם כל, בוודאי שעצם הייחוס בעם ישראל יש לו משמעות. אבל לגבי העניין של של העדפה של מישהו כהן, זה לא לגבי... גדלות בתורה. גדלות בתורה זה נטו, גדלות בתורה. אלא שחז"ל אומרים שבסנהדרין... בדרך כלל היו יושבים גם כהנים ולוויים, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא, כלומר הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. למה הוא שליח? הוא שליח לעבודת המקדש. כיוון שהוא עובד במקדש ואין לו עבודה רגילה של שאר בני אדם, אז ממילא אנחנו מניחים שהוא יהיה עסוק יותר בעניינים רוחניים וילמד יותר תורה, ולכן לכן התורה מדברת על הכהן אשר יהיה בימים ההם או אל השופט. כלומר, כאילו באופן טבעי הכהן יהיה בסנהדרין, ואם לא, אם לא יהיו כהנים תלמידי חכמים, אז יהיו תלמידי חכמים אחרים, שופט שהוא לא כהן. כלומר, שיש כאילו איזה העדפה לכתחילה שהכהנים יהיו גם מורי התורה, אבל זה לא בהכרח. אם הוא ילמד תורה, אז הוא יהיה. אם לא, אז יהיה ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ. אז זה איזה ערך מוסף מסוים הייחוס, אבל זה לא הדבר העיקרי. מדובר פה בעצם על על התורה כערך עליון בעם ישראל, כי אם אנחנו אומרים שכתר התורה הוא גדול מכל הכתרים האחרים, פירוש הדבר שבעצם זה הדבר שאליו צריך להתייחס כדבר העליון, הדבר שהוא השאיפה הגבוהה ביותר של האדם. אם הוא יכול להגיע להיות בעל כתר תורה, זה צריך להיות השיא, זה צריך להיות השיא של השאיפות שלו, כפי שאנחנו נראה שהרמב"ם מפרט את הדברים בהמשך. אז קודם כל, אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יקראי מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. הדרשה של הפסוק יקראי מפנינים, כאילו שהמילה פנינים היא מורכבת מלפני ולפנים, שזה רומז לקודש הקודשים, שהכהן הגדול נכנס לשם פעם אחת בשנה. ומי שלומד תורה, התורה היא יקרה יותר מאשר הפנינים האלה, הכניסה הזאת לקודש הקודשים. אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה, ולפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. יש פה אמירה די מורכבת וצריך להבין אותה, כי מצד אחד הוא אומר שהתלמוד הוא יותר חשוב מכל שאר המצוות, מצד שני הוא אומר שהתלמוד מביא לידי מעשה. שוב פעם, זה על פי דברי חז"ל. הגמרא אומרת שישבו פעם אחת חכמים ושאלו את עצמם את השאלה, מה גדול? תלמוד גדול או מעשה גדול? מה יותר חשוב? הלימוד או הקיום, המעשה? נמנו וגמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז לכאורה זה סתירה פנימית. אם אתה אומר שהחשיבות של התלמוד היא בכך שהוא מביא לידי מעשה, אז פירוש דבר שהמעשה הוא העיקר. והם אמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז מה פירוש הדבר? אז הרמב״ם מסביר שהתלמוד מביא לידי מעשה, ולפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. כלומר, התלמוד הוא חיוני גם בשביל המעשה. כי אדם לא יכול להיות, לא עם הארץ חסיד, הוא לא יכול להיות עושה את המצוות בלי לדעת אותם. אז בשביל לדעת לעשות צריך ללמוד. יוצא ככה שהתלמוד הוא בעצם כולל את שניהם. כשאתה לומד, אז אתה גם לומד, שזה בעצמו עניין חשוב, וגם אתה יודע איך לעשות. כשאתה רק מקיים ולא לומד, אז יש לך רק דבר אחד מהשניים. את הלימוד אין לך, יש לך רק את הקיום. לכן תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה, כלומר תלמוד כולל את שני הדברים. התלמוד קודם למעשה, הוא יש לו את הערך העצמי שלו ואת התוצאה שהוא גם מביא לידי מעשה. מה שאין כן המעשה, שהוא לא הולך אחורנית, הוא לא מביא לידי תלמוד, המעשה הוא מעשה. אז יוצא שבעצם בתלמוד תורה השקילות שלו כנגד כל שאר המצוות היא בגלל העובדה שהוא כולל את שני הדברים כאחד. הוא כולל גם את מעשה הלימוד, שהוא בעצמו מצווה בתורה בעלת ערך מיוחד. תלמוד תורה זאת מצווה שהיא עומדת בפני עצמה, ומלבד זה הוא גם מביא לקיום שאר המצוות. אז מה פירוש הדבר שתלמוד תורה הוא שקול כנגד שאר המצוות? אומר הרמב״ם בהמשך, למעשה פירושו ככה, היה לפניו עשיית מצווה בתלמוד תורה, אם אפשר למצווה להיעשות על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. כלומר, אין פירוש הדבר שתמיד כשיש לי ברירה בין ללמוד לבין לקיים מצווה, אז אני אומר אני לומד ולא צריך לקיים. זה לא נכון. הלימוד הוא צריך להיות על מנת לעשות, וכתוב הלומד שלא על מנת לעשות זה דבר חמור. נוח לו שנהפכה לו שלייתו על פנה ולא יצא לאוויר העולם. מי שלומד ולא רוצה לקיים, אז ודאי שזה לא שווה כלום. אלא מה? כשאתה לומד, אז זה תלוי באיזה מצווה מדובר. אם מדובר במצווה שאתה חייב בה אישית, אז אתה לא יכול להגיד אני לומד עכשיו, אני לא מקיים מצוות. אתה לומד בשביל לקיים. אבל אם זאת מצווה שאתה לא חייב בה אישית, אלא שצריך שהדבר יעשה, הוא יכול לעשות על ידי מישהו אחר. אז אם הוא יכול לעשות על ידי מישהו אחר שהוא לא לומד, ואתה עכשיו לומד, שיעשה על ידי אחרים, כי התלמוד הוא יותר גדול מאשר מצוות שאתה לא חייב אישית לקיים אותה. יש מעשה במסופר בתלמוד הירושלמי על רבי שמעון בר יוחאי, ששלח את בנו ללמוד בטבריה. הוא היה גר בציפורי, בגליל התחתון, שלח את הבן שלו ללמוד בטבריה. ופעם בא מישהו מטבריה לציפורי ומספר לו שהבן שלו הוא צדיק, הוא גומל חסדים, כל פעם שיש איזה לוויה הוא הולך, מתעסק באמת, בהלוויה, יש איזה חתן, הוא הולך לשמח אותו, כל מצווה שיש בעיר הוא מתעסק בה. אז רבי שמעון, כך כתוב בגמרא, שלח לו מכתב, אמר לו, מבלי אין קברים בציפורי, שלחתיך לטבריה ללמוד תורה? בשביל זה שלחתי אותך לטבריה, ששם תתעסק בכל כל המצוות שיש בעיר? זה יש לנו גם פה, שלחתי אותך שתלמד. ובזמן שלומדים, אז לא צריך להתעסק במצוות אחרות, אלא אם כן, מצווה שאתה חייב אישית, שאין מישהו שעשה אותה במקומך. אם אתה צריך להניח תפילין, אז אתה לא תגיד שהוא יניח. אתה חייב להניח. או אם אתה צריך להתפלל, או שאתה צריך לברך ברכת המזון, או שאתה צריך ליטול לולב, אז אתה לא יכול להגיד שעשו את זה אחרים, כי המצווה מוטלת על כל אחד ואחד. אז ברור שאדם לומד, הוא חייב גם לקיים, ולא להיות בבחינת לומד שלא על מנת לעשות. אבל מצוות שהן מצוות חשובות, אבל הן לא מוטלות כרגע עליך. אתה יכול להשאיר את זה לאחרים שלא לומדים, שהם יעשו את זה. אז התלמוד תורה עדיף מאשר קיום מצווה כזו. היום גם למשל השאלה הזאת מתעוררת לפעמים לגבי חתונות, אז לפעמים שואלים את השאלה הזאת בחורי ישיבה, האם צריכים ללכת לכל חתונה להשתתף בשמח חתן וכלה? או לא, עדיף שישבו וילמדו. אז התשובה שנתנו פוסקים היא ככה, אם החתן הזה הוא מעוניין דווקא שאתה תהיה, כלומר אתה באופן אישי חבר שלו והוא ישמח שאתה תהיה, אז תלך. אבל אם זה רק פשוט להגדיל את מספר האנשים שנמצאים כדי שיהיו איקס אנשים שרוקדים, אז ימצאו אחרים. לא אתה צריך להיות זה שמוסיף עוד אחד לריקוד, שב תלמד. אבל אם זה אחד שאתה דווקא דרוש בשביל השמחה, כי בלעדיך החתן ירגיש שחסר לו מישהו, אז תלך. כן, בבקשה.
לגבי התחינה שאתה מביא לידי מעשה, אני ראיתי שזה כתוב ברמב"ם, אבל שהתלמוד יש לו ערך בפני עצמו,
טוב, אנחנו נראה עוד את זה בהמשך פה, שאיזה ערך הרמב"ם נותן לתלמוד בפני עצמו. אבל קודם כל, בצורה פשוטה, מצוות עשה של תלמוד תורה היא אחת מהמצוות בעצמה. והגית בו יומם ולילה, נאמר לי יהושע, ובתורה כשכתוב ולמדתם אותם, אז זאת מצוות עשה בפני עצמה. ושיננתם לבניך, ללמוד, ללמד. זה עצמו ערך. עכשיו, חוץ מזה, שכל הערכים האחרים תלויים בלימוד התורה, מפני שהיא המפתח של הערכים. איך אתה יודע בכלל מה טוב? איך אתה יודע בכלל מה נחשב למצווה? מה נחשב לדבר חיובי, אם לא דרך לימוד? נכון, אבל הלשון הזאת, אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, פירושו של דבר שגם תלמוד תורה הוא מצווה, וכפי שהוא אמר באמת בהתחלת ההלכות, מצוות עשה ללמוד חוכמת התורה וללמדה, או ללמד חוכמת התורה וללומדה. אז ברור שהתורה בעצמה היא ערך עצמי, מלבד זה שהיא ערך כאמצעי לקיום שאר המצוות. הלכה ה', תחילת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד, ואחר כך על שאר מעשיו. לפיכך אמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, בין לשמה, בין שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז העניין הזה של תחילת דינו של אדם, הכוונה למה שהגמרא אומרת, מסכת שבת, שכשמכניסים אדם לדין, כלומר, אחרי 120 שנה, והוא בא לתת דין וחשבון על כל מעשיו בעולם, אז דבר ראשון, שואלים אותו אם הוא קבע עתים לתורה. זה הדבר הראשון. כי בלי תורה, אמרנו, אין שום ערך אחר. אתה לא יכול לדעת שום דבר בלי תורה. כן, בבקשה.
לגבי התלמוד תורה, יש דגש על חלק מסוים, כי הוא
לאו דווקא, כרגע לא מדברים על, על איזה חלק בתורה, מדברים על עצם העיסוק בתורה. לגבי העניין של חלקי התורה, אז הרמב״ם דיבר על זה, פרקים הקודמים למדנו על העניין של החלוקה של הזמן, איך ללמוד תורה, כמה תורה שבכתב, כמה משנה, כמה גמרא, כמה דברי סתרי תורה, הכל הוא דיבר כבר. אבל כאן הוא מדבר באופן כללי על מצוות הלימוד, שזה כולל כל סוג של לימוד תורה. אז אם כן, דבר ראשון אומרים לאדם, קבעת עיתים לתורה. זה א', ממנו הכל מתחיל. כיוון שזה דבר כל כך יסודי וראשוני, לפיכך אמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, בין לשמה, בין שלא לשמה. אפילו אדם שלא לומד מתוך הכרת הערך של התורה בצורה עמוקה, אלא הוא לומד בגלל סיבות חיצוניות מסוימות. אם זה, הרמב״ם נותן את הדוגמה בהקדמת פרק חלק, אם זה ילד שבא ללמוד תורה והוא לא מבין כל כך מה הערך של הדברים, אז מפתים אותו, אומרים לו, בוא תקבל פרס, תקבל סוכריה, תקבל הגרלה, יהיה אחר כך תקבל פרסים, וכשהוא יותר גדול אז, אומרים לו, אתה תוכל להיות רב, תוכל להיות דיין, מפתים אותו בדברים חיצוניים. אז זה נקרא התורה שלא לשמה. אבל, אמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה בא לשמה, הכוונה והתקווה היא שהוא בסופו של דבר יגיע ללמוד לשמה, כאשר ללמוד לשמה פירושו של דבר שהוא מכיר את החשיבות ואת הערך של הלימוד לעצמו, לא בשביל כל מיני טובות הנאה, בשביל כל מיני דברים חיצוניים. אבל כיוון שרוב בני אדם לא נמצאים בדרגה כזאת שהם מיד בהתחלה מבינים את הערך של הדברים, אז לגיטימי שילמדו בשביל כל מיני דברים צדדיים, כדי שבסופו של דבר לא יאבדו את הערך, את היסוד הזה, את הבסיס הזה של כל החיים הרוחניים שהוא לימוד תורה. מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. לעומת זאת יש מצבים שבהם הלימוד הוא נעשה ממש בצורה שלילית, ואז אמרו חכמים שאסור ללמוד ככה. כי יש שני מאמרי חז"ל, אחד אומר את מה שהרמב״ם פה אומר, שלעולם ילמד אדם תורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש מאמר אחר שכתוב ש... שהלומד תורה שלא לשמה, תורתו נעשית לו סם המוות. אז מה פירוש? אז זה דבר גרוע מאוד. אומרים התוספות, וגם ראשונים אחרים, ששם הכוונה מי שלומד תורה, לא בשביל איזה טובת הנאה, אלא בשביל מטרה שלילית, הוא לומד בשביל לקנטר. הוא רוצה להראות למישהו שהוא יותר ממנו להתחרות בו. הוא רוצה לבייש מישהו, הוא רוצה לעשות עם התורה שלו איזה מעשה שהוא שלילי. אז על זה נאמר שמוטב שלא ילמד. אבל אם הוא לומד בשביל להשיג איזושהי מטרה חיצונית, לא עושה רע לאף אחד. הוא לומד בשביל שיקבל כסף, בשביל שיקבל משהו אחר, זה נקרא שלא לשמה, ועל זה אומרים, עדיף אפילו כך מאשר לא ללמוד בכלל, ומתוך תקווה, מתוך שאיפה שמתוך שלא לשמה, הוא יבוא לשמה. נגיע לזה, זה בהמשך הפרק הזה, הרמב"ם מדבר על, על מי שלומד תורה בשביל שכר. לשמה זה לשם הערך שבדבר עצמו. זאת אומרת, אני עושה את הדבר לשמו. אז אני לא מחפש משהו מחוץ לו. אני לא מחפש מה אני אקבל אם אני אעשה אותו, אלא אני לומד אותו בשביל הערך שיש בו עצמו. אני רוצה לדעת תורה, זאת המטרה של לימוד תורה, לדעת תורה. לא שאם אני אדע תורה, אז אני אקבל משהו כזה או אחר. הערך של ידיעת התורה זה ידיעת דרכיו של הקדוש ברוך הוא, זה ערך של דבקות בהשם. אז פה כבר אפשר להמשיך הלאה ולהגיד, אז מה באמת בשביל מה לדעת תורה? לדעת תורה זה כבר עניין של התקרבות להשם. אבל היו אפילו שנטו להדגיש את העניין של הלשמה, שזה לא צריך להיות לשום דבר אחר שמעבר לתורה. לשמה לשם התורה. מה פירוש לשם התורה? התורה בעצמה היא שווה, כן, היא שווה את זה שאתה תדבק בה. אתה לא צריך לחשוב על שום דבר. לשמה זה לשם התורה. בבקשה?
אתה רואה שם את זה בתור משהו אינטלקטואלי, לא...
טוב, זה לא, ברור שזה, תורה היא בהגדרתה, היא לא משהו אינטלקטואלי גרידה. בהגדרתה היא גם מוסרית, והיא גם מחייבת את האדם למעשה, כמו שאמרנו. הרי התורה היא מביאה לידי מעשה. כלומר שהיא נותנת לאדם השקפת עולם, נותנת לאדם דרך חיים. אז ברור שהיא לא עניין אינטלקטואלי גרידה. אבל כשאני מדבר על התורה, אז אני צריך להיות מרוכז בתורה. תורה לשמה זה לשם התורה. כדי ש... אני אהיה מלא יותר בתורה. עכשיו, ברור ש... אתה שאל אותי, בשביל מה צריך להיות מלא בתורה? אז התשובה תהיה שזה הדרך לעבודת השם, שזה הדרך להדבקות בהשם וכדומה.
אבל... בגלל זה התשובה
אני אגיד לך, מפני שכשאתה לומד את התורה, אז בעצם התכנים הפנימיים שלה אומרים את הדבר הזה. הרי מה אנחנו לומדים בתורה? אנחנו אומרים, וידבר השם אל משה לאמור, כך וכך. אז אנחנו לא לומדים דבר שהוא יכול להיות מנותק מעבודת השם. התורה היא כולה עבודת השם, או כפי שזה מבוטא בזוהר הקדוש שכתוב, אורייתא בקודשא בריך הוא חדים. התורה והקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד. אתה לא יכול להפריד, להגיד, אני לומד תורה, אבל אני לא קושר את זה לקדוש ברוך הוא. זה לא שייך בכלל. אורייתא את הביקוד שבריחו, זה דבר אחד. אבל מה שהדגישו אותם חכמים שאמרו את זה, הם הדגישו שבעצם האדם צריך להתמסר לתורה, לא כאיזה אמצעי, לא כאיזה משהו שהוא, כאילו, בעקבותיו יבוא הדבר החשוב יותר. התורה עצמה, זה שאתה דבק בתורה, זה עצמו הדבר החשוב. נכון שמזה זה כולל, זה מכיל בתוכו את הרעיון של הדבקות בקדוש ברוך הוא, אבל אתה צריך להבין שהתורה ניתנה לנו כי היא הדבר המתאים לאדם, לשלמותו של האדם. זה נקרא תורה לשמה. זאת השלמות של האדם. כמו שלאבדיל יש שלמויות אחרות שהם אתה לא שואל את עצמך בשביל מה. אדם שיש לו עניין במוזיקה נגיד, אז הוא יוצר מוזיקה, או אם הוא מוזיקאי, אז הוא לא חושב באותו רגע, טוב, אז אני אקבל אחר כך בשביל זה מזכורת. הוא חי את זה, זה החיים שלו, הוא מרגיש שזה זה המקום שבו הוא מגשים את עצמו. אז כך צריך להיות תורה לשמה. התורה היא מקום החיים, התורה היא המקום שבו אתה מגשים את עצמך, את הרוחניות שלך, את הנשמה שלך. אומר הרמב"ם, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, ולהיות מוכתר בכתר תורה. כאן הוא מדבר על אדם שלא רק קובע עיתים לתורה. לקבוע עיתים לתורה זה דבר מינימלי. כאן מדברים על אדם שנשאו ליבו, לקיים מצווה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה, להגיע לגדלות בתורה. כמו שאמרנו בתחילת הפרק, בשלושה כתרים יכתרו ישראל, כלומר במנהיגויות, והמנהיגות של תורה היא דורשת גדלות בתורה, להיות גדול בתורה. אז מי שרוצה להיות גדול בתורה, לא ישיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. מה הכוונה? הכוונה שבאמת לכתחילה צריך ככה להשתדל לחיות, לאכול פת במלח, לשתות מים במשורה, לישון על הארץ, לחיות חיי צער? לא. הכוונה היא אפילו כך. אם אתה צריך, בשביל ללמוד תורה, להגיע למצב שאתה תאכל פת במלח ותשתה מים במשורה, תעשה את זה. כמובן שאם אתה יכול אחרת, אז אין אידיאל לחיות בחיי צער. אבל לפעמים בן אדם צריך לחיות חיי צער. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שבתחילת תקופת הלימוד שלו, הוא היה חסר אמצעים, כי החותן שלו הדיר את ביתו מנכסיו, דהיינו שאשתו, למרות שהייתה בת עשירים, היא לא קיבלה מאבא שלה כלום, והוא רצה ללמוד. זה היה האידיאל שלהם, שהם התחתנו על מנת כן שהוא יושב וילמד תורה. אז הוא היה חוטב עצים, מביא חבילה עצים הביתה, גם מסיקים בהם, גם מבשלים בהם, גם עושים להם איזה מזרון מקש, וחיים בעניות. כי רוב הזמן הוא יושב ולומד בבית המדרש. חיים בעוני. ואז רבי עקיבא כתוב שהוא... הם שכבו על המזרון הזה, אז רבי עקיבא ליקט לה מהשערות את הקש שעלה עליה מהמזרון. הוא אמר לה, בעזרת השם, כשיהיו לי אמצעים, רמין הליך ירושלים דדבה, אני אקנה לך, לשיער שלך, תכשיט שנקרא ירושלים של זהב. אתם מכירים את השיר ירושלים של זהב, אבל המקור של הביטוי הוא מהגמרה, שהיה להם אז תכשיט לנשים העשירות, היה תכשיט שעשוי מזהב, שיש עליו ציור של ירושלים. היו שמים אותו כמו איזה כתר כזה, איזה קשת כזאת על השיער, ירושלים של זהב. אז הוא אמר לה, כשיהיה לי, אני אקנה לך ירושלים של זהב. וכך באמת היה, בסופו של דבר, רבי עקיבא התאשר, הגמרא מספרת איך קרה שהוא התאשר, ואכן קנה לה ירושלים של זהב, והגמרא אומרת אפילו שאשתו של רבן גמליאל אמרה לבעלה, למה לרבי עקיבא, לאשתו של רבי עקיבא יש תכשיט כזה יפה ולי לא? אז הוא אמר לה, הרבה צער נצטערה עמו בתורה. מגיע לה, היא הייתה קודם שנים על שנים בצער איתו, עכשיו מגיע לה שיהיה לה תכשיט של זהב. בגמרא בכתובות. אז מה אנחנו רואים? שהעניין של חיי צער תחיה ועל הארץ תישן וכל זה, הכוונה שאפילו אם תצטרך להגיע למצב כזה, תהיה מוכן להקריב. לא שזה אידיאל להיות בצער. אבל יש מסבים שבן אדם צריך להחליט, או שאני מתעסק להרוויח כסף, ואז אני לא לומד, או שאני לומד, ולא יהיה לי יותר מדי פרנסה. אז אומרים, כך היא דרכה של תורה, תהיה מוכן אפילו לאכול פת במלח ולישון על הארץ, בשביל לעמול בתורה ולגדול בתורה, אם אתה רוצה להיות גדול בתורה. כמובן שאדם שרוצה ללמוד שעה ביום, הוא לא צריך בשביל זה לחיות חיי צער, הוא ילך לעבוד מהבוקר עד הערב, ובערב ילמד שעה ביום, והוא קבע איתים לתורה. אבל לא מדברים על זה, מדברים על אדם שרוצה להיות מוכתר בכתר התורה. לא ישיח דעתו לדברים אחרים, כלומר שלא יחשוב על דברים אחרים. שיעשה את העיקר לימוד תורה. ועכשיו, הרמב"ם מוסיף לזה עוד משפט חשוב, ולא עליך הדבר לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטא ממנו. כי הרבה פעמים אדם חושב, אין לי אפשרות, איך אני אוכל להגיע לידיעת התורה בכל היקפה. זה ים כזה גדול, שגאונים גדולים בקושי מגיעים אליו. אז אולי הוא יתייאש מראש, יגיד, מה אני יכול להיות תלמיד חכם? יש המון 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 ללמוד. אומרים לו חכמים, לא עליך הדבר לגמור, לא עליך המלאכה לגמור, ויהיה בן חורין להיבטל ממנו. מצד אחד, אל תחשוב שאתה צריך לדעת הכל, הכל, הכל. ואם לא, אז אין טעם שתלמד. אלא, אדרבה, אתה לא בן חורין להיבטל מהתורה, אפילו אם אתה יודע שאתה לא תוכל לגמור הכל. גם תלמידי חכמים, לא רק אנשים פשוטים, תלמידי חכמים, יחידים באמת יודעים את כל התורה כולה. רוב האנשים, שהם תלמידי חכמים, אפילו תלמידי חכמים רציניים, אז יש חלקים בתורה שהם לא בקיאים בהם כמו שהם בקיאים בחלקים האחרים, כי זה באמת קשה מאוד מאוד לדעת את כל התורה כולה. יש לנו שישה סדרי משנה וגמרת בבלי וירושלמי ומדרשי הלכה ותוספתא וראשונים ואחרונים ותורת הסוד ומחשבת ישראל והגדה, יש ממש ים. אז מה, אדם אחד יכול לדעת הכל? זה כמעט בלתי אפשרי הדבר הזה. גם אם תיקחו את הגדולים, אז תראו שיש תחומים שבהם הם לא בקיאים. להיות אדם שבקיא בכל התחומים זה ממש אחד לדורות. אז מה הוא אומר? לא עליך הדבר לגמור. אתה לא צריך לגמור הכל. אבל לפי היכולת שלך, מה שאתה מסוגל לעשות, תמצא אותו, תגיע למקסימום שלך. יהיה אתה בן חורין להיבטל ממנו. ואם ירבה את התורה, ירבה את השכר, והשכר לפי הצער. אם אתה מרגיש שצריך בשביל זה להתאמץ, אז תדע לך שיש שכר לפעולתך. שם את אומר, עד שאקבוץ ממון, אחזור ואקרא. עד שאקנה מה שאני צריך ויפנה מהסקאי, אחזור ואקרא. אם תעלה מחשבה זו על לבך, אין אתה זוכה לחיתרה של תורה לעולם. אם אדם חושב שהוא יהיה תלמיד חכם, אחרי שהוא יעבוד וירוויח הרבה כסף, ויפנה מהסקאיו, חבל על הזמן, אתה לא תהיה תלמיד חכם בצורה כזאת. אין אתה זוכה לחיתרה של תורה. אלא, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. ולא תאמר לך שיפנה שני. שמה, לא תיפנה. אדם לפעמים משלה את עצמו. הוא אומר, טוב, קודם אני אלמד איזה מקצוע באוניברסיטה, אחר כך אני אעבוד כמה שנים, אחר כך אני אתפנה, אני אקח לי חופשה לאיזה, לזמן ארוך ואני אלמד תורה. זה הרבה פעמים אשליה. למה? כי אדם שנכנס כבר לתחום מסוים של עסקי חול, הוא כבר שוקע בתוכו, הוא צריך אחר כך להמשיך, הוא לא יכול לעצור פתאום ולצאת לשנים. זה לא הולך ככה. בכל תחומי העבודה, בין אם זה במסחר, בין אם זה עסקים, בין אם זה מקצועות שדורשים ידע אקדמי, אדם שמתחיל כבר להיכנס לעולם המעשה, קשה לו מאוד אחר כך לצאת ממנו לזמן ארוך. מה שכן אפשר וצריך, זה לקבוע עיתים לתורה. אבל כאן הפרק הזה מדבר לא על קביעת עיתים לתורה, הוא מדבר על מי שחפץ בכתרה של תורה. כלומר שהוא חפץ להיות תלמיד חכם, הוא חפץ להיות בן אדם שתורתו היא העיקר בשבילו. אז זה לא הולך בצורה של כשפנה שני. זה צריך להיות מלכתחילה מטרה עיקרית שמשקיעים בה את כל האנרגיה ואת כל המשאבים הרוחניים. כתוב בתורה לא בשמיים היא. ולא מעבר לימי. אז דורשים את זה חכמים, לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח היא מצויה. כן? בשמיים, מישהו בשמיים, כלומר שהוא גאה, הוא גאוותן, הראש שלו בשמיים, זה בלשון מליצה. לא מצוי אצלו התורה. ולא מעבר לימי, לא במהלכי, מעבר לים. מי שהולך לעשות עסקים מעבר לים, לעשות סחורה, הוא לא יכול להיות תמיד חכם. לפיכך אמרו חכמים, לא כל המרבה בסחורה מחכים. וציבור חכמים מבין ממעט בעסק ועסוק בתו. דברי תורה נמשלו כמים, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. לומר לך, מהמים אינם מתכנסים במקום מדרון, אלא נזחלים מעליו ומתקבצים במקום אשבורן, כלומר, במקום הנמוך, בבור, כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח, ולא בלב כל גבוה לב, אלא בדקה ושפל רוח. שמתאבק באפר רגלי החכמים ומסיר את האבות ותענוגי הזמן מליבו ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו אם לא היה לו מה יאכל ושאר יומו ולילו עוסק בתורה. אז שוב פעם הוא מדבר על אנשים שהם תלמידי החכמים, הם עושים מלאכה מינימלית כדי חייו אם לא היה לו מה יאכל. לפעמים יש בן אדם שיש לו אפשרות לחיות גם בלי שהוא עובד בכלל, אדם שקיבל ירושה או שיש לו הורים שמפרנסים אותו, אז הוא לא חייב לעשות עבודה. אבל אם אין לו ממה להתפרנס, אז שיעשה את המינימום שבמינימום כדי חייו ושאר יומו וללא יעסוק בתורה, אם הוא רוצה להיות מי שזוכה בכתר תורה. ובנוסף לכך אסור שתהיה בו גסות הרוח או גאווה, כי זה דבר שהוא מתנגד ליכולת לקנות תורה. בשביל לקנות תורה צריך להיות מתאבק באפר רגלי חכמים, מסיר מעצמו את האנוכיות שלו, את התאוות ותענוגי הזמן, את כל המשיכות החומריות שלו, איזה מין מצב של התבטלות, התבטלות נפשית ורוחנית לעניין של לימוד תורה. שזה כמובן דבר קשה מאוד, זה לא דבר של מה בכך, אבל הרמב״ם מתאר את זה פה בצורה אידיאלית, כן. הרמב״ם,
כמו שאתה אומר, מתאר את זה בצורה מאוד מאוד רדיקלית, אבל איזה מתיישב מה שאנחנו לומדים פה כל הזמן, אנחנו אומרים שיש פעמים בגוי קדוש, על צבא ועל אומה שלמה שמתפקדת בכל הצדדים של אומה.
טוב, אז אני בהזדמנות אחרת, לא היום, הראיתי את הדבר הזה שהרמב״ם מדבר על העיסוק של האבות, בעניינים גשמיים, במורה נבוכים חלק ג' פרק נ"א, הוא מדבר על זה שאברהם יצחק ויעקב היו כבדים במקנה, בכסף ובזהב. והוא שואל את השאלה, מה, בשביל מה? למה הם היו צריכים לעסוק בזה? הרי הם היו אנשים מאוד רוחניים. חז"ל אומרים שהם היו בבחינת מרכבה לשכינה. אז למה הם היו צריכים לעסוק בעניינים גשמיים כל כך הרבה? מעבר לצרכים שלהם לכאורה. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. אומר הרמב״ם שהסיבה שהם עסקו בזה היא מפני שהם רצו להמציא אומה. הם רצו להביא לעולם עם. אומה שתדע השם ותעבדהו. עכשיו, אם רוצים אומה, אז חייבים לדאוג גם לגשמיות. כי אדם פרטי אחד, הוא יכול להרשות לעצמו להתנתק מהצרכים הגשמיים כמעט לגמרי. ולשקוע רק בעניינים רוחניים. אבל אומה לא יכולה להרשות לעצמה דבר כזה. עם צריך תשתית כלכלית, עם צריך ביטחון, עם צריך את כל הצרכים החומריים כדי להתקיים כאומה. ולכן אברהם, יצחק ויעקב, שמטרתם הייתה להמציא אומה, הם גם השקיעו בדבר הזה כדי שיהיה הבסיס של האומה החומרי מוכן, וגם מוכן דרך המגמות של הקדושה. הרמב"ם מוסיף לזה שכיוון שמגמתם בעולם הייתה להמציא אומה שדע השם את עבדהו, אז לכן הם זכו שגם כשהם עוסקים עניינים גשמיים, הם זכו לא להיפרד מהעניינים הרוחניים, למרות שהוא אומר שאדם לא יכול באופן טבעי להגיע לדרגה כזאת. זה מתנת שמיים. שכשהוא עוסק בעניינים גשמיים, הראש שלו יהיה בעניינים רוחניים. זה לא הולך אצל סתם אדם. סתם אדם שהולך לעבוד, אז הוא עובד, אז הוא מתעסק בעבודה שלו, הראש שלו נמצא במה שהוא עושה. אבל אברהם, יצחק ויעקב, שהם היו, כל מטרתם הייתה במדרגה כזאת גבוהה של עבודת השם, שהם רצו להמציא אומה שתדע השם ותעבדהו, אז הם זכו לדבר הזה שגם כשהם עסקו בעניינים גשמיים, הם לא התנתקו מעניינים הרוחניים. אבל מה קורה אחר כך באומה? אז בסדר, אז יש לנו אומה. מה קורה באומה? יש חלוקת תפקידים. הרמב"ם מדבר פה על אנשים שהם בעלי כתר תורה. דהיינו, אנשים שהם תפקידם להיות נושאי התורה בעם ישראל, תלמידי החכמים, מלמדי התורה, הדיינים, השופטים. שאר הציבור הוא לא אמור להיות זה שעוסק בתורה ברמה כזאת שמדובר עליה פה. למה? כי הוא צריך כן לעסוק בעניינים גשמיים, הוא צריך כן לעסוק בעבודה בשדה ובעבודה במפעל ובביטחון וכולי. ואנשים כאלה הם לא יכולים להיות מקדישים את רוב יומם לתורה. הגמרא במסכת ברכות בדף י"ז נדמה לי אומרת ט"ז או י"ז אומרת שרבנן דיבנה, דהיינו חברי הסנהדרין ביבנה, היו רגילים לומר את הממרה הבאה: אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני מתגדר במלאכתו. שמא תאמר אני מרבה והוא ממעיט? שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. מסביר שם המהרש"א, ונמצא אחר כך שרב איגרון בפירושו לברכות מסביר כך כמוהו, שרבנן דיבנה התכוונו להגיד בשבחם של האנשים שעובדים בשדות. והם אמרו, כמו שאני, התלמיד חכם, שיושב בסנהדרין, אני מלאכתי בעיר, כלומר אני יושב ולומד, הוא מלאכתו בשדה. והוא, זה שמלאכתו בשדה, הוא לא מתגדר במלאכתי, כמובן. הוא לא יכול להגיד שהוא תלמיד חכם, אבל גם אני לא מתגדר במלאכתו. אני גם לא יכול להגיד שאני תורם לכלכלה של המדינה. שמא תאמר, אני מרבה והוא ממעיט, אני לומד יותר תורה ממנו, כי הוא, כמה שעות הוא יכול ללמוד ביום, אם הוא רוב היום עובד בשדה, אז הוא יכול ללמוד בערב שהוא בא הביתה. אחד המרבה ואחד הממעיט, הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. כלומר שבעצם מה שהם אומרים זה שבעם ישראל באמת יש סוגים שונים של לומדי תורה וסוגים שונים של בני אדם, שיש כאלה שעיקר עיסוקם הוא בתחום הרוחני, וכך צריך להיות, שהם יהיו מלמדי התורה ונושאי דגל התורה, ויש אנשים שעיקר עיסוקם הוא בצד הגשמי, וכך צריך להיות. כי בלי זה לא יהיה קיום לאומה. אם לא יהיה מי שיעבוד בשדה, ולא יהיה מי שישמור על המדינה, אז לא יהיה קיום לאומה. אז כשכל אחד עושה את מעשיו לשם שמיים, אז על זה נאמר אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיחווה ניבו לשמיים. הבעיה מתחילה, וזה הרמב"ם מדבר במקומות אחרים, בהקדמת המשנה ועוד מקומות, שהאנשים שעובדים כל היום בעבודת השדה או בעבודות גשמיות אחרות, הם לא מכוונים את ליבם לשמיים, הם מכוונים את ליבם לעשות כסף. אז הוא קורא להם המשתגעים, האנשים שמה שיש להם בראש זה רק רמת החיים הגשמית שלהם, זה מה שמעיין אותם. יוצאים בבוקר לעבודה וחושבים כל היום איך אני אוכל להרוויח יותר וזהו. אז על זה הוא אומר, אילולי המשתגעים היה עולם חרב. כלומר, צריך את האנשים האלה, כי הרי סך הכל, מי אם לא יעבדו בשדה, אם לא יעבדו במפעל, אם לא יעבדו פה, העולם יחרב. אבל הוא קורא להם המשתגעים. מה אתם עושים? בשביל מה אתם קמים בבוקר? מה אתם עושים כל היום? רודפים אחרי כסף? רודפים אחרי דברים חומריים? אבל כשאדם עושה את זה לשם שמיים, כאשר הוא בתודעה של מי שעושה את מעשיו למען הערכים הנכונים, אז למרות שהוא לא עושה כל היום בתורה, כי זה לא התפקיד שלו בחיים, אבל הוא נחשב כמי שאחד המרבה ואחד האמית, הוא בעד שיכוון ליבו לשמיים. נחשב כמו שרבנן דיאבנה אמרו, אני בריאה וחברי בריאה, אותו דבר. אז אני מקווה שהדברים הובנו. כלומר, מה שהרמב"ם פה מתאר, הוא מתאר את הדרך הראויה למי שרוצה לזכות בכתר התורה, כלומר להיות מתלמידי החכמים. זה לא אומר שכל אדם מישראל צריך לנהוג כך, שכל אדם ישראל יכול לנהוג כך. מי שלא יכול להיות תלמיד חכם, אז הוא יהיה עובד באחד העבודות שעם ישראל צריך אותם, ויעשה אותה לשם שמיים, ויקבע עיתים לתורה. זה יראה שהוא באמת אדם שקשור לתורה ושעושה את מעשיו לשם שמיים. בבקשה.
האם בהכרח מי שלומד תורה הוא עושה זה לשם שמיים?
לא. גם זה יכול להיות שזה לא יהיה בהכרח, כי הרי אנחנו יודעים שאפשר ללמוד תורה שלא לשמה, ואם הוא לא מגיע מהשלא לשמה אלא לשמה, אז הוא לא עושה את זה לשם שמיים, אז יש לו בעיה. אבל בכל זאת אנחנו מעלים על נס את הלימוד התורה מתוך תקווה, מתוך שאיפה, שאנשים שעוסקים בתורה בעיקר יגיעו ללימוד לשמה, ויגיעו לזה שהם יהיו מנהיגים רוחניים ראויים. ברור, אם זה לא קורה, אם קורה משהו אחר, אז זה תקלה גדולה מאוד. כן, בבקשה. תכונות,
איך הם יודעים את התורה?
תכונות ש... מה אמרת? גסי הרוח? תראה, זה שוב, זה סוג של תקלה אחרת, אבל זה... כשכתוב פה שהתורה לא נמצאת, זה לא הכוונה שבאמת זה בלתי אפשרי שאדם יהיה לו ידע ושהוא יהיה בעל מידות לא טובות. זה בהחלט אפשרי. הכוונה שהתורה לא נמצאת, הכוונה היא שמה שהוא אומר שהתורה לא נמצאת בגסי הרוח, הכוונה שהתורה... הנכונה, התורה השלמה, התורה שהיא כמו שהיא צריכה להיות, היא לא יכולה להיות בגסי הרוח. יש תרתי דסתרי בין להיות תלמיד חכם לבין להיות בעל מידות גרועות. זה לא קיים במציאות? זה יכול להיות קיים במציאות, אבל זה מכיל סתירה פנימית, וממילא זה גם לא טוב, זה לא שלם, זה לא תורה שלמה, זה משהו שהוא לקוי. הגמרא אומרת, על מקרה קיצוני אחד, שהיה אחד מהתלמידים של רב, היה ראש המוראי בבל, שהוא לא היה אדם ישר לגמרי. ותפסו אותו כמה פעמים, תפסו אותו בגניבה, ותפסו אותו בכל מיני דברים, והוא היה מתלמידי החכמים באופן יחסי. הגמרא מספרת שפעם ישבו שניים, והוא עבר, הגיע אליהם, עבר לפניהם. אז אחד אמר לשני, בוא נקום מפניו שתלמיד חכם הוא. אמר לו השני, אנחנו לא צריכים לקום בפניו. למה? מקמי פלגה נקום, אנחנו נקום בפני אדם שהמידות שלו הן גרועות, בעל מחלוקת וכדומה. לא, זה לא תורה. אתה צריך לכבד את התורה כאשר היא תורה, כאשר היא מייצגת את מה שהתוכן הפנימי שלה אומר. כאשר התורה היא ידע ואין לה את המידות הראויות, אז יש פה חיסרון במושג תורה. עד כדי כך שהתלמיד חכם הזה הוא לא ראוי שיכבדו אותו. כלומר שבעצם כבוד התורה לא שייך לגביו. כבוד התורה זה כבוד התורה, זה לא כבוד האדם שיודע, שיש לו בקופסה שלו ידע. והתורה צריכה להיות דבר שהוא ערכי ושהוא אידיאלי. טוב, אז כמובן, אסור לנו לשפוט יותר מדי אנשים ולהגיד, טוב, פלוני, אני מעריך שהוא לא מושלם במידותיו, לכן אני לא אכבד אותו. חס וחלילה. שם היה מדובר על מקרה קיצוני. היה מדובר על מקרה קיצוני שבן אדם, שהיה ידוע שהוא לא בסדר. היה ידוע. פעם תפסו אותו בגניבה, רצו ל... הגמרא מספרת שרצו ל... המלך הפרסי רצה לתלות אותו, להרוג אותו, על גניבה. נו, אז בסדר, אז זה דברים שהם לא ראויים. אז על דבר כזה, שהוא ברור, אז זה מגיע עד כדי שלא חייבים לכבד אותו. אבל זה שיש ליקויים, אז ברור שיש ליקויים. יש ליקויים, אבל בערך מסוים, ביחס מסוים. אתה לא יכול על כל ליקוי קטן להגיד, טוב, הוא כבר לא תלמיד חכם. האידיאל הוא שאדם יהיה נקי מבחינה מידותית, שהוא לא יהיה בו לא גאווה ולא מידות רעות אחרות ולא מחלוקת ולא תאוות ממון ולא זה ולא זה ולא זה. אבל להגיד שכל תלמיד חכם הוא באמת מושלם? לא נאמר דבר כזה, כי זה לא נכון. זה שאיפה, זה אידיאל. כן.
מי
שעשה
ליבו
לקיים
מצווה זו קרובי, קיים מצווה זו קרובי זה נחלתם של יחידים, זה קצת קשה ניסוח.
כן, הקראוי פירושו בעצם בצורה מושלמת, בצורה שהיא... תראה, הרי חז"ל הרי אומרים דבר מאוד חריף. הם אומרים שבעצם את מצוות תלמוד תורה שחייבים לקיים, אדם מקיים בזה שהוא קרא קריאת שמע שחרית וקריאת שמע ערבית. קיימתי, למדתי. אז אם אתה רוצה לצאת ידי חובה, לצאת ידי חובה זה מינימום. אבל מי שרוצה לקיים אותה כראוי, כלומר, שהוא רוצה לקיים אותה בשביל לקנות את התורה בדרגה גבוהה, המצווה של תורה היא כזאת שיש בה מינימום, ואחר כך אין סוף להמשך. זה לא כמו נטילת לולב או כמו אכילת מצה, שבזה אין יותר מדי משחקים. יש מה שכל אחד חייב, ולא שייך להגיד, אני אוסיף ואוסיף ואוסיף. אם תוכל... קילו מצא, אתה לא תהיה יותר צדיק מאשר מי שאכל כזית מצא. אבל בתורה, הגדרה של המצווה היא כזאת, שיש מינימום, ואחר כך יש כל המוסיף, הרי זה משובח.
זה סוג מצווה של החסידות כאילו הקרוי, כן? זה לא הקרוי הרגיל.
בדיוק, נכון. זה לא קרוי במובן של החיוב, זה במובן של השלם. טוב, אז את הנושא הבא, שהוא הנושא של פרנסה מתורה, אנחנו נדחה לפעם הבאה, כי זה נושא כבד, זה נושא שהרמב״ם מדבר עליו פה בכמה הלכות, וגם צריך להקביל לזה את הדברים שלו במקומות אחרים, ולא נספיק לעשות את זה עכשיו, אז בעזרת השם בשיעור הבא, ערב טוב.